דף חפטט עמוד א', שורה שישית מלמעלה במשנה. אנחנו למעשה עסוקים בתוך החלק הזה של הפייס הראשון. אמרנו שבפייס הראשון זכה כהן אחד שהוא זה שתורם את הדשן, לאחר מכן אחיו הכהנים עולים לנקות איתו את המזבח, מפזרים את האיברים, את הבדרים שלא גמרו להתעכל מבלילה, קונסים את כל מה שיש לנו על גבי מזבח למצבור של המקום המכונה באמצע המזבח, המקום שנקרא קור, זאת אומרת המקום של התפוח ששם קונסים את כל האפר, ומתחילים לעלות לו גזרי עצים כדי לסדר את המערכה הגדולה. בתפקיד של סידור המערכה, זה שזכה בתרומת הדשן הוא גם זה שמסדר את המערכה. ועל זה אומרת עכשיו המשנה, סידר את המערכה הגדולה מזרחה וחזיתה מזרחה, וראשי גזרים הפנימיים היו נוגעים בתפוח, דהיינו לצד המערבי, ורווח היה בין הגזרים שהיו מציטים את האליטה, משם את הזרדים משם היו מציטים, בררו משם עצי תאנה יפים, הולכים ללשכה, מוציאים מלשכת העצים, כי הרי אמרנו שהעצים צריכים בדיקה שאין בהם תולעים וכדומה, אחרת הם לא יכולים לעלות על גבי מזבח. בררו משם עוד עצי תאנה יפים, סידר את המערכה השנייה לקטורת כנגד קרן מערבי דרומית, משוך מן הקרן כלפי צפון 400, בעומד 5 סעים גחלים, ובשבת בעומד 8 סעים גחלים, ששם היו נותנים 2 בזיחי לבונה של לחם הפנים. כמובן שאנחנו מיד חוזרים על הכל. כדי להבין היטב על מה אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו נכנסים לעזרה, אנחנו נכנסים מהצד המזרחי, דהיינו שער ניקנור, יש עזרת נשים 15 מעלות, שער ניקנור, שם מתחיל העזרה, זה נמצא בצד המזרחי, כאשר הפנים הם למערב. במערב יש לנו את האולם, היכל, קודש קודשים. המזבח, העלייה למזבח נעשה מהצד הדרומי של המזבח. זה אומר, מהצד הדרומי יש לנו את הכבש, בכבש עולים, הפנים שלנו כלפי צפון. יש לנו למעשה על גג המזבח 3 מערכות. יש מערכה אחת שנקראת המערכה הגדולה, יש מערכה נוספת שנקראת מערכת הקטורת, ויש עוד מערכה אחת שזה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זה מערכה שלישית שאצלנו במשנה אנחנו לא עוסקים בה בכלל. המערכה הגדולה, המערכה הזאת היא בעצם מה שהיה קורה כל כהן שעולה עם איברים של קורבן עולה, או עם האמורים והבדרים שנמצאים מכל הקורבנות, השומנים, החלבים, היה מגיע לראש הכבש, בין הכבש ולמזבח יש מרווח. לא עולים על המזבח, נמצאים בסוף הכבש וזורקים את האיברים לתוך המערכה. ולכן, המערכה הגדולה היא בעצם נמצאת תכף ומיד מהכבש כלפי מעלה, משוך יותר כמובן לצד הדרום-מזרח של המזבח, שם נמצא המערכה הגדולה. המערכה הזאת זה מלבד השני גזרי עצים שיש לנו לשים על גבי האש, כפי שלומדים, זאת אומרת, שמנתן את העצים על האש, יש לנו מבנה, מערכה, שבעצם זה עשוי גזרים גזרים של עצים. הגזרים לא היו עומדים מן הצפון אל הדרום, דרום לצפון, אלא היו עומדים ממזרח למערב. זאת אומרת, שזה בא בדרום שאתה עומד, אתה מקבל פף ישר של מערכה, וזה לא בנוי עצים על גבי עצים, אלא זה בנוי במבנה כזה שיש מרווח בין העצים כדי שהרוח והאש תוכל לחיות בפנים, תוכל להתלבא. וזה היו עושים כאשר זה מתחיל מהמזרח, וסוף העץ מגיע עד התפוח, החלק המערבי שלו מגיע לחלק שבו צבור הדשן של כל השאריות שנשאר לנו על גבי המזבח. יש מערכה נוספת, זה המערכה של הקטורת. במזבח הזהב, במזבח הפנימי, היה צריך להקטיר כל יום קטורת. מאיפה מביאים גחלים? יש מערכה של קטורת, משם לוקחים גחלים לצורך הנתינה על גבי מזבח הפנימי, שעל זה יקטירו את הקטורת. ומכיוון שאנחנו לומדים את זה, כפי שרשי מזכיר בחלק מהדברים, רשי מביא דגמרו מגחלים של יום הכיפורים שנוטלים מן המזבח החיצון, ובאותו צד שהוא לפני השם, דהיינו בקרן מערבי, דכתיב ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם. ואמרינן, איזו מזבח שמקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם? הווה אומר, זה מזבח החיצון. אז קודם כל אנחנו יודעים שמאיפה מביאים את הגחלים, גזירת הכתוב. אנחנו לא עושים את הגחלים במזבח הפנימי, כי כולו לפני השם. אני צריך מהמזבח של לפני, מקצתו, ולכן מביאים את הגחלים מהמזבח החיצון. בנוסף, צורת המבנה, ואז יהיה יותר קל להבין את הדברים, יש לנו ככה, אני צריך בעצם לייצר מצב שיתקיים פה שהמערכה נמצאת לפני השם, במקום הכי קרוב אל הפתח, שזה הלשון של לפני השם. אם אנחנו רוצים ביתר ביאור, ברש"י מצד שמאל, במפרש, בדיבור המתחיל, בחלק הקצר, ששם נותנים בזיחי לבונה, להקטיר הבזיחים במערכה גדולה, אי אפשר. זה מפרשים על בזבחים, ועכשיו אנחנו נבין יותר מה היה קורה פה בעצם. יש מחלוקת, זה דבר מופלא בפני עצמו, הצורה, הגלות, הביאה לכזה שכחה, שנוצר מצב שהגמרא ביום הדנה, איפה בכלל עמד המזבח בעזרה? אנחנו יודעים שרוחב העזרה היה 135 שמה, זה נתון. אנחנו גם יודעים שההיכל עמד באמצע העזרה. ומכיוון שלהיכל היה אולם, היכל, קודש קודשים. הפתח של האולם זה היה הפתח היחידי שהיה בעצם 20 אמה רוחב על 40 אמה גובה. שאר כל הפתחים בעזרה זה 10 על 20, זאת אומרת 20, 10 אמות רוחב על 20 אמות גובה. אנחנו כרגע מדברים על הפתח של ההיכל. אם אני אומר שהמזבח היה כולו בדרום, דבר אחד. אם אני אומר מזבח כולו בצפון, דבר אחר. אם אני אומר מזבח חצי בדרום, חצי בצפון, עניין אחר. התנא שלנו במשנה סובר שהמזבח כולו עמד בצפון העזרה. שוב, אנחנו מדברים על המזבח. הכבש, שהכבש עצמו הוא גם 32 אמה, כאשר בעצם בקרקע הוא תופס רק 30 אמה, כי יש אמה של יסוד ואמה של סובב שעליו יושב הכבש, הכבש לטמן דפליג היה בצד הדרומי, אז אין ויכוח. אנחנו עכשיו סוברים שהמזבח כולו עמד בצפון העזרה. אם אני יודע שההיכל זה בדיוק באמצע העזרה, זאת אומרת שהפתח של ההיכל, 5 אמות ממנו נמצאים בחלק הדרומי של העזרה, וחמש אמות ממנו נמצאים בצד הצפוני של העזרה. אם אני אומר שהמזבח כולו עומד בצפון, זאת אומרת שבעצם היסוד של המזבח, התחתית למטה, מתחיל באמה החמישית של הפתח. זאת אומרת, האמה הראשונה של הצפון, אחרי 5 אמות של הפתח שבדרום, מתחיל מזבח כנגד הפתח. מכיוון שהמבנה של המזבח היה 32 אמה על 32 אמה, זה היה היציקה הראשונה, זה היסוד, ברום אמה, בגובה אמה. לאחר מכן היה יציקה נוספת, של 30 על 30, זה כנף אמה, נכנס אמה פנימה, יציקה של 30 על 30 בגובה 5 אמות. לאחר מכן כנף אמה, זה בעצם הסובב, ושם היה יציקה נוספת של 28 על 28 אמה, בגובה 3 אמות. אנחנו נמצאים על גג המזבח, זה 9 אמות מהקרקעית. יש לנו עוד 4 קרנות המזבח, כל קרן תופס אמה על אמה, ויש מקום הילוך רגלי כהנים אמה, כהנים צריכים להסתובב, שם יש אמה. זאת אומרת שבעצם החלק הגלוי שנשאר לנו פנוי על גובה המזבח זה 24 אמה על 24 אמה. אם אני אומר שיש לי אמה יסוד, אמה סובב, אמה קרן ואמה מקום הילוך רגלי כהנים, לקחתי כבר 4 אמות מהצפון. נשאר לי עוד אמה אחת ששם אני אוכל לקיים פתח אוהל מועד. מוכרח אם ככה שאיפה היה המערכה של הקטורת שצריך לקיים בה אל פתח אוהל מועד, מיד באמה הראשונה אחרי מקום הילוך רגלי כהנים, זאת אומרת בארבע אמות מלמטה, שזה 2 אמות מלמעלה, שם הקימו את המערכה הכי קרוב אל הפתח, כיוון שהתורה באה ואומרת שזה צריך להיות מקום הכי סמוך. לומדים את זה משיערי אדם. כיוון ששיערי אדם היו נותנים אל יסוד המזבח, איפה? על יסוד המערבי, הכי קרוב אל הפתח, אל פתח או אל מועד, גם את מזבח הקטורת אנחנו צריכים לייצר, לא את המזבח כמזבח, את הגחלים לצורך הקטורת מהמקום הכי קרוב אל פתח אוהל מועד, דומיה די יסוד, כמו שאת אדם נותנים ביסוד, כי יש כלל נוסף שאומר, כל דבר שנעשה בהיכל, צריך לבוא ולעשות אותו במקום הכי קרוב אל פתח ההיכל. אז מכיוון שאת ההקטרה עושים על המזבח הפנימי, מזבח הזהב, שזה בקודש, גחלים אנחנו צריכים לקחת במקום הקרוב ביותר. לכן איפה היינו מעמידים את המערכה הזאת של הקטורת? במקום הדרום מערבי של המזבח, כשהוא נמשך כלפי הצפון. זאת אומרת, במיקום בעזרה זה בתוך החלק הצפוני של העזרה. על גבי המזבח למעלה אני נמצא בקרן המערבית דרומית של המזבח, שם היינו עושים את המערכה. ולכן רש"י, כשרש"י אומר בדיבור המתחיל ששם נותנים בזיכי לבונה, מה שאמרנו בכ"ט עמוד א' בצד השמאלי בשורות הצרות, ולהקטיר הבזיכים במערכה גדולה אי אפשר. למה אי אפשר לעשות את הבזיכים? למה צריך מערכה מיוחדת? מיד לדבר על השבת. דמפרשים על בזכים דקול הנוטל, כל הניטל מבפנים לי נתן בחוץ, אינו נותן אלא בסמוך, שאין לפנים ממנו, וגמרין על משריים, והחיפושו, כל דבר הניתן מבפנים, כגון בזיכי לבונה, כדי לתת על המזבח החיצון, אינו נותן על המזבח החיצון, אלא באותה קרן שהוא סמוך לפנים, שאין לו קרן סמוך יותר ממנו. וטעם, המי דגמרין על משריים, שירי אדם הפנימיים שניתנים על יסוד מערבית, כדכתיב על יסוד מזבח העולה, אשר פתח אוהל מועד, גם את המערכה, את הנתינה של הבזיכים נותנים שם. ואז אנחנו חוזרים להסביר את המשנה, ואז המשנה מתבארת כמין חומר. אומרת המשנה בשורה השישית מהשורות למעלה, סידר את המערכה הגדולה, אותו כהן שזכה בתרומת הדשן, מסדר לנו את המערכה הגדולה. איפה? מזרחה. זה נמצא בעצם הצורה של סידור המערכה, הוא נמצא בכבש בדרום, עומד על הקרן המזרחית דרומית, מסדר את גזרי העצים כך שהם עומדים בין המזרח למערב. וחזיתה מזרחה, זאת אומרת הפנים צד אחד זה במזרח, והגזרים נמשכים לכיוון מערב של מזבח. וראשי גזרים הפנימיים היו נוגעים בתפוח, הצד המערבי מגיע עד התפוח, עד המקום העגול המרובע, בכל אופן המקום שבו קונסים את הדשן של המזבח. ורווח היה בין הגזרים שהיו מציטים בה את האליטה משם, היה רווח, זה לא עמד אחד על גבי השני חנוק, אלא זה בנוי במבנה כזה שיש לך רווח ביניהם, נותנים ביניהם עצים קטנים כדי שזה יעמוד במרווחים על מנת שהרוח, ואז ממילא יהיה אפשר שהמערכה תתעכל באש. בררו משם עצי תאנה יפים, עכשיו הלכו שוב ללשכה של העצים, הביאו עוד עצי תאנה יפים, ובזה הוא סידר את המערכה השנייה לקטורת. איפה מסדרים את המערכה השנייה לקטורת? כנגד קרן מערבית דרומית, כמו שדיברנו, הכי קרוב אל פתח אוהל מועד, וכיוון שהמזבח כולו בצפון ואני רוצה שיתקיים פתח אוהל מועד, אז ממילא בקרן המערבית דרומית משוך מן הקרן כלפי צפון 400 מלמטה מהיסוד. אז אמרנו יש אמה יסוד, אמה סובב, אמה קרן, אמה מקום מילוך רגלי כהנים, ואז אחרי 400 שמה ישר הוא ממקם את המערכה במקום הכי מערבי, פינה דרומית מערבית, הכי קרוב אל פתח אוהל מועד. כי הכי צפוני אני כבר לא נמצא פתח אוהל מועד, אני צריך להיות במקום שעומד מול הפתח, יש לי אמה אחת שנותרה לי כנגד הפתח, לכן אני עומד בקרן הדרומית מערבית של המזבח, ושם אני מעמיד את המערכה. כמה עצים צריך? מביאים עצים בעומד 5 סאים גחלים, עצים שייצרו לנו 5 סאים. למה? כי בעצם מה שקורה, הכהן עולה עם מחתה של כסף, כיוון שהתורה חסה על ממונם של ישראל שלא תמשתמש בזהב, זה מתקלה במחתה של כסף, הוא חוטא בתוך מחתה של 4 קבים. מכיוון שצריך להעביר את זה לשל זהב, כי לא נכנסים לעשות עבודה בהיכל אלא בשל זהב, מעבירים את זה לתוך 3 קבים, כי אנחנו יודעים שכשמעבירים דבר מדבר לדבר אז חלק נופל. וכיוון שכתב ולקח הכהן מלוא המחתה גחלי אש, זאת אומרת שצריך מחתה מלאה, אז מעבירים את זה למחתה של ג' קבין, ועם זה הוא נכנס עכשיו לתוך ההיכל ונותן את זה על המזבח הפנימי. הוא בשבת, אבל בשבת קודש יש לנו גם את השני בזיכי לבונה, כי כל דבר במקדש יש לו מתיר. אתה רוצה לאכול קורבן? קודם צריך לשחוק, לקבל את הדם, לזרוק את הדם, ורק אחרי שעשית את העבודה אתה יכול לאכול את הבשר. אם אתה רוצה לאכול את לחם הפנים, המתיר שלו זה הבזיכי לבונה. קודם צריך להקטיר את הבזיכים, וזה כבר הוכחנו, כמו שהמפרש מביא מהגמרא בזבחים, שאי אפשר להקטיר את זה במקום אחר במערכה הגדולה, רק במערכה של הקטורת. ממילא בשבת עושים שם גחלים בעומד של 8 סעים גחלים, ששם היו נותנים 2 בביכי לבונה של לחם הפנים, כי מלבד מה שאני לוקח עכשיו גחלים לצורך הקטורת, אני צריך שישאר פה גם גחלים שעליהם אני אקטיר את הבביכי לבונה. מסיים את המשנה, האיברים והבדרים שלא ניתקלו מבערב, מחזירים אותם למערכה, הציתו 2 מערכות באש, את המערכה הגדולה ואת המערכה של הקטורת, כי אמרנו יש מערכה שלישית, אבל זה אש תמיד, שם כל הזמן בוער האש. ובאו, ירדו, ובאו להם ללשכת הגזית. זאת אומרת ככה, יש פה מחלוקת ראשונים, המפרש נוקט שקודם כל עושים את קורבן התמיד, שזה יהיה אחרי שנהיה בלשכת הגזית. כרגע לא עשו שום דבר, סיימו להמיד את המערכה, הבעירו את האש, ירדו למטה. ולמה? כי המפרש טוען, מכיוון שלמדנו היא העולה, העולה עולה ראשונה, אז לא יכול להיות שום דבר שבא על גבי מערכה לפני איברים של קורבן העולה. אז קודם נצטרך עכשיו לשחוט את קורבן העולה, להעלות את האיברים למזבח, ואז להתחיל לאסוף מצידי המזבח את כל מה שנותר לנו מאתמול, שמכיוון שהוא על גבי מזבח הוא לא נפסל בלינה. אז אמרנו, סביב המזבח אין מקום בכבש, בסובב, מעלים את הכל חזרה לתוך המערכה, אבל זה נעשה אחרי קורבן התמיד. הראש במקום חולק. הראש בא ואומר, מכיוון שמה שנאמר בפסוק, העולה מתייחס לקורבנות. איזה קורבן ראשון קרב ביום, זה קורבן העולה. אבל מה שנשאר לנו מאתמול, האיברים הבדרים, זה לא נקרא קורבן, זה כבר השאריות. זה היה מיד מעלים על גבי האש, ורק אז יורדים למטה ומתחילים להתעסק עם העניין של קורבן התמיד, שזה המשנה הבאה. מה? נכון, כמו המשמעות הפשוטה שמעלים את זה חזרה. כך לומד פה הראש במקום. ואז בעצם מה שקורה, ירדו, באו להם ללשכת הגזית, שזה יהיה הפרק הבא, שבעצם עכשיו אנחנו הולכים לעשות את הגורל מי זוכה בכל העבודה שסביב קורבן התמיד, שאנחנו נראה שיש בזה בעצם 13 כהנים, ולא עושים כמה גורלות, עושים גורל אחד, שבגורל הזה הכהן שיצא הוא זה הכהן שיזרוק את הדם של התמיד, וממנו 12 כהנים נוספים, כל אחד יש לו תפקיד כפי שיבואר. עכשיו, למה בלשכת הגזית? כי אנחנו אמרנו שאת הפייס הראשון היו עושים בבית המוקד, זה מי יזכה בתרומת הדשא. למה בבית המוקד? אז אמרנו שבעצם הצורה של הגורל נעשה על ידי זה שלוקחים כהן, מורידים לו את המצנפת וממנו מתחילים לספור. בנוסף הם גם עומדים כמו גורן, עגול. אז אחוריהם אל היכל השם, לא מתאים לעמוד בקודש כאשר אחוריהם אל היכל. הרי גם כהן שעובד עבודה תמיד הולכים עם הפנים לכיוון מערב, אנחנו כמו שהוא יוצא מפני רבו, הוא לא מסובב את הגב אל הרב. אז לכן לא דרך ארץ לעמוד בהיכל ולעשות את זה בקודש, בעזרה, היו עושים את זה במקום החול, בקדושה של הר הבית או בקדושת עזרה. אז בבית המוקד יש לנו את החלק שבחול, שם אנחנו עושים את המערכה הראשונה. עכשיו כיוון שכל הפעילות היה לנו בצד המזרחי פלוס החלק של הכבש והצד הדרומי, המקום הקרוב ביותר שיש לנו גם חלק שסמוך לעזרה זה בעצם לשכת הגבית. לשכת הגבית זה הלשכה שנמצאת בצד המזרחי צפוני של העזרה, שם היה המקום שבו היו יושבים אותם כהנים גדולים, אותם סנדרין, עין בית סנדרין. איך סנדרין יכולים לשבת? הרי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. אז לשכת הגבית חלקה הייתה בקודש, חלקה הייתה בחול, בחלק של החול שם היו יושבים. גם את הגורל הזה עושים בחלק שבחול, ולכן אנחנו יורדים ללשכת הגבית. אמר רבא, מה שלמדנו ברישה של המשנה, שפעמים היה מצטבר דשן בשיעור 300 קור, אומר על זה רבא, גוזמה. זה לשון של גוזמה כדי לסבר את האוזן, כמות אדירה, אבל 300 קור מזבח לא יכול להכיל. כמו כן, מה שנלמד במשנה הבאה, השקו את התמיד בכוס של זהב, אמר רבא גוזמה. גם מה שאנחנו נלמד, שהיו משקים את הקורבן התמיד בכוס של זהב, למה היו משקים אותו? כי אנחנו רוצים שבקלות יוכלו להפשיט את האור. אז נותנים לו קודם לשתות מים, זה מנפח, ואז בקלות מפשיטים את האור. המשנה אומרת שנתנו לו בכוס של זהב, אומר רבא רבא גוזמה, זה לא כוס של זהב. ודאי. אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הוואי, דיברו נביאים לשון הוואי, דיברו חכמים לשון הוואי. צריך להיזהר, כשאנחנו אומרים גוזמה, אנחנו רגילים לשפה המקומית. הוואי, שזה בעצם הביטוי לגוזמה, אז רשי במקום אומר, כאדם שרוצה לחזק דבריו, זה לא שקר, אלא זה בעצם כשאדם רוצה לסבר את האוזן. הייתי שם בלוויה, היה שם מיליונים, הייתי בהפגנה, היה מיליונים. מה זה מיליונים? זה ביטוי שאדם רוצה להגיד כמות אדירה, אז הוא מתבטא בלשון של גוזמה. מצאנו את הלשון הזה גם בתורה, גם בנביאים, גם אצל חכמים, והגמרא מבארת. דיברה תורה לשון הווי דכתיב ערים גדולות ובצורות בשמיים. בשמיים סל כדעתך? אלא גוזמה. זאת אומרת, יש פה גם, כשמסתכלים בתורה אור השלם, פשטות הביאור זה מה שהמרגלים חוזרים ואומרים. שהם באים ורוצים להגיד שזה לא ניתן לפיצוח, אז מה הם אומרים? זה מקום שאי אפשר להיכנס, עברים בצורות לשמיים, עד השמיים. זה אי אפשר להיכנס לשם, אז אני רוצה לדבר לשון הווי, לסבר את האוזן, אומר עד השמיים. יש שרצו לבוא ולומר, זה לא דיברה תורה, זה מרגלים. שמשה רבינו אומר לישראל, אתם עוברים היום את הירדן, לרשת. ערים גדולות ובצורות לשמיים. נכון שמשה משתמש בביטוי של המרגלים, אבל כשמשה אומר, וזה הדיברה תורה בלשון בני אדם, בלשון גוזמה. דיברו חכמים לשון הווי, הדאמרן, הדין הזה של התפוח, 300 קור של דשן, לשון הווי. והשקו את התמיד בקוד של זהב, לשון הווי. דיברו נביאים לשון הווי, דכתיב, כתוב כשממליכים את שלמה למלך. אז ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולה. מה זה ותיבקע הארץ בקולה? כלומר, כזה שמחה, רעש, כזה עושר, שכביכול אפילו הקרקע נבקעה מכל הרעש הגדול. אבל ברור שזה לשון הווי. אמר רב ינאי בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים בלשון הווי. מה המסר בשלושה? ואלו הם תפוח, גפן ופרוכת. ולאפוקי מדי רבא, מה ששמואל אומר שלושה, זה להוציא ממה שרבא אמר. למה? דתנן השקו איתה תמיד בקול של זהב, ואמר רבא גוזמה כמה שמלן, הניעין, התמלוא. ולמה? אין עניות במקום השירות. אומר שמואל, אני סבור שכשכתוב שישקו איתה תמיד בקול של זהב, זה אמת. כי צריך לזכור, הרי זה לא דבר שמתבלה. יש לנו הרי את המושג, מחתה של זהב לא לוקחים, כי התורה חף על ממונם של ישראל. אבל להגיד שנתנו לשתות לבהמה בכלי של זהב? כן. היה עשירות אדירה במקדש, כמובן זה הכל הרי תלוי בשנים. היה שנים שהיה עניות נורא, אנחנו מדברים בזמן שעם ישראל היה במצב הטוב, כמו בזמן שלמה, או כמו בתוך בית שני, בימים הטובים יותר. כשהיה את האפשרות, אז באמת היה עשירות, אין עניות במקום עשירות, ולכן היו נותנים בכוס של זהב. מסביר שמואל, מה זה השלושה דברים של שמואל? תפוח אחד אמרה, כן, מה שאמרנו שהיה מחזיק 300 קור של דשן, זה דיברה תורה לשון, דיברו חכמים לשון הווי. גפן, דתניה גפן זהב הייתה עומדת על פתח ההיכל ומדלית על גבי קולסנות, וכל מי שמתנדב, זאת אומרת, היה צורה של דקל של גפן מזהב, כמו גפן, עומד על עצים כאלה קטנים, על ענפים של ארץ, שעל זה זה היה נשען, ומיד מסביר פה המפרש במקום, שאין לנו בעיה עם מה שלמדנו אתמול, לא תיטע לך עץ אצל מזבח השם לוקחה, כי זה לא עמד בתור בניין, זה רק עמד בתור משענת, אז זה לא בעיה של בניין, ועל זה זה היה נשען, וכל אדם שרוצה להתנדב, עלה של זהב, או גרגיר של זהב, או אשכול גרגירים של זהב, מביא ותולה בה, היה בא עד המקום, ומניח שם את הזהב. החלק הזה פשט. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. ועל זה אני אומר גוזמה, שהיה צריך 300 כהנים כדי לפנות את הזהב שהיה מונח על גבי הגפן, זה גוזמה. למה? כי אומר פה המפרש, אם ככה זה היה נשבר, וחוץ מזה מה צריך להמתין עד שיהיה כזה כמות של זהב? לכן זה לשון גוזמה, אבל המסר, עם ישראל, נדיבי עם, הגיעו ונתנו בלב שלם כל כך הרבה זהב, כמות אדירה, כי 300 כהנים היה צריך לפנותה. לא, כתוב 300 כהנים, 300 כהנים זה ביטוי שבבת אחת, אי אפשר, היה כל כך, היה כל כך כבד שהיה צריך 300 כהנים. בסדר, זה עוד תירוץ, אבל התירוץ שלנו זה גוזמה. בכל אופן, הראש במקום מביא ירושלמי, צריך לדעת את זה. אני לא יודע, אני זוכר מהבבלי ביומא כזה דבר, אבל כאן זה מובא בשם הירושלמי, וזה לשונו. גפן של זהב, זה נמצא הראש האחרון בכפתת עמוד א', הוא אומר, עשויה כמין דלית של גפן, ובירושלמי מפרש, ששלמה בחוכמתו נטע גפן של זהב, והיא מוציאה פירות של זהב בכל שנה, והוא זהב פרברים, ובבית שני עשוי כמין דלית של גפן. זאת אומרת, לא מדובר פה במייסניסים, שלא יהיה טעות. שלמה המלך בחוכמתו, שלמה המלך מדבר עם החויות, מדבר עם העופות, מדבר עם השדים, זה חוכמה. שלמה המלך ידע את החוכמה. שלמה המלך בונה בית, שתחת הבית יש לנו מחילות וכל מיני מקומות, שאחרי זה שם גונזים את ארון ברית השם, את אותם חמישה דברים מקודש קודשים, שאי אפשר להשיג אותם, אי אפשר להגיע אליהם, כל מיני מלכודות למיניהם, לא שייך למצוא את זה. מה זה? זה סוג של חוכמה. איך הוא בדיוק חופר מתחת ומייצר כאלה מחילות? חוכמה. היה לו ידיעת החוכמה, שהוא ידע איך למטוע גפן של זהב. ולא סתם, אלא הגפן הזאת היא כל שנה הוציאה פירות של זהב. וזה לא היה סתם זהב, אלא אותו זהב פרברים. זאת אומרת, יש את הזהב הנקי ביותר, שהגמרא אומרת שהשתמשו למנורה, שהכניסו את זה 1,000 פעמים לתוך האש כדי לזכך ולהוציא אותו. זה גדל פירות כאלה על הגפן בבית ראשון בחוכמתו. בית שני שכבר לא היה את החוכמה הזאת, אז עשו משהו במודל של שלמה. יצפו משהו, ענפים של זהב, שעל זה היו מניחים, כמו הגפן, זכר לאותם ימים, רק פה היה צריך להתנדב זהב. לכן בבית שני זה מה שאנחנו מדברים, שהיו מדלים עליה. ועל החלק הזה, 300 כהנים לקחו משם את הזהב, זה גוזמה. פרוכת דתנן, רבן שמעון בגמליאל אומר משום רבי שמעון הסגן, פרוכת עובייה טפח. צריך לדעת קודם כל על איזה פרוכת מדובר. פשטות מה שנוקטים הראשונים, מדובר על הפרוכת שהפרידה בין הקודש לקודש קודשים. כי כידוע, הגמרא בבבא בתרא, בבית ראשון היה כותל בעובי של אמה שהפריד בין הקדושה של ההיכל לקדושה של קודש הקודשים. בית שני שהיה גבוה מהאמה, זה לא מדויק כי המאה אמה היה מבחוץ, אבל בחלק הקומה הראשונה היה 40 אמה, אי אפשר היה להעמיד שם את אותה אמת רכסים כי זה היה נופל. אז מה היו עושים? כן, אמה רוחב אי אפשר לעשות לגובה של 40 אמה. לכן מה היו עושים? העמידו שם שתי פרוכות. למה שתיים? כי בעצם היה לנו דיון מה עושים עם האמה הזאת. האמה הזאת היא בקדושת איכל או שייכת לקודש קודשים בקדושה חמורה. כיוון שלא ידענו פתרון, אז העמידו שתי פרוכות. להעמיד פרוכת הבא אתה לא יכול יותר מדי, כי הכהן לא יוכל לעבור שם, הוא צריך אחרי זה ביום הכיפורים להיכנס. עשו פרוכת שתופסת טפח, ומהצד השני טפח, ויש לו באמצע 4 טפחים, שזה המקום שיכול להלך. נכון, עוד מה אתה תשמע. וזה מה שעשו טפח, וזה מה שכתוב פה בפנינו, פרוכת עובייה טפח על אף, שיש שרוצים למכות פה גם הראש, ועוד שמדובר על הפרוכת ששמו בכניסה לאולם. אמרנו שהפתח של האולם היה 40 אמה, ברוחב 20 אמה. וכיוון שזה עניין של צניעות, שלא משאירים את הבית פרוץ, שם הסמדתות פתוחות, אז היה וילון, שזה הפרוכת שמחפה את הכניסה לתוך האולם. אז הפרוכת הובייה טפח, על 72 נימין נהרגת. נימין זה נירים. 72 נירים, ועל כל נימה ונימה 24 חוטים, כל ניר נכנס בתוך 24 חוטים, אורכה 40 אמה, רוחבה 20 אמה, ומ-82 ריבו נעשית. השאלה אם זה 82 ריבו דינרי זהב, או כמו שהגאות הבח וחלק מהראשונים פה אומרים 82 ריבות, דהיינו מלשון נערות, הם אלה שהיו מתפקות עם העשייה של הפרוכת, ושתיים עושים בכל שנה ושנה, כל שנה מייצרים שתי פרוכות. אם אנחנו מדברים על הפרוכת שהפרידה בין הקודש לקודש קודשים, זה הרבה יותר ברור, כיוון שצריך שם שתי פרוכות, וכל השנה הרי כל יום מקטירים שם הקטורת, יש אשן, זה נהיה שחור פיח, אז צריך להחליף בכל שנה. ו-300 כהנים מדבילים אותה, זה החלק של הגוזמה. 300 כהנים היו צריכים להדביל אותה, זה גוזמה. 300 כהנים, מה צריך 300 כהנים? נכון, זה כבד, זה מקבל מים. 300 כהנים זה לשון גוזמה. או, השאלה היא למה באמת מדבילים אותה. אז המפרש נוקט שהיו מדבילים אותה מכיוון שמתעסקים בזה הרי נערות. אז תמיד יש לנו את החשש שמה פרסה נידה. אומר שאי אפשר שלא יהיה מצב של פרסה נידה. נכון שהיינו משתדלים מאוד שבזמן שהיא טמאה היא ודאי לא יכולה להיות שם, זה נעשה הרי בעזרה. אבל גם אם היא מסולקת דמים, אנחנו חוששים שהיא ראתה רגע לפני או נעקר דם ממקומו, אז יש חשש של טומאה. בשביל זה קודם היו טובלים. הראש הולך הרבה יותר פשוט, הראש מביא משנה בכלים, שהמשנה אומרת שכל כלי שנעשה שימוש בעזרה צריך טבילה. אדם טהור נכנס לעזרה צריך לטבול, גם כלים טהורים צריך קודם טבילה לפני שמכניסים אותם לשימוש בעברה. אז הפרוכת טעונה טבילה. מי תובל את זה? 300 כהנים. יש את הגוין המפורסם שהגוין אומר, זה גוז מה כתוב פה, אבל זה אפשרי. כי הגוין אומר, הרי אם אנחנו מדברים 40 על 20, אז יש לנו בעצם היקף של 120 אמה. כל אמה זה 5 טפחים במקדש. זאת אומרת, זה 600 טפחים. 300 כהנים, כל יד זה טפח. אז 300 כהנים יכולים לאחוז בזה, זה 600 טפחים, וככה היו מטבילים. הצענו לפניך את שיטת הגאון, תעשה עם זה איך שאתה רוצה. אבל בגמרא כתוב גוזמה. כדי שלא תתחיל להתווכח, עכשיו תגיד לי, אבל איך יכול להיות, מה עם החלק של הכתפיים ואיך הם עומדים אחד ליד השני? הגמרא אומרת גוזמה, הגאון מסביר שטכנית זה אפשרי. בפועל הגמרא מעידה, גוזמה כמה. למדנו במשנה שהיו משתמשים בכל העצים, ככה גם בברייתא, חוץ משל זית ומשל גפן. הני, מה הייתה מה? למה בזית וגפן לא? רב פאפה אמר, משום דקטירי. יש לזה קשרים, וכיוון שיש לזה קשרים, זה כמו העין שיש בעץ, זה דבר שלא מתייבש, נשאר בזה לחלוחית. ברגע שזה עולה על גבי האש, זה מוציא הרבה אשן. אנחנו לא מעוניינים באשן הזה שזה מקטר. הראש מביא שלושה פירושים. הפירוש השלישי, הראש מציע ואומר, אי דגר זה משום דקטימי. זה עושה הרבה מאוד אפר. עכשיו אנחנו חפים על הכהנים, הכהנים הרי צריכים לפנות את הדשן, אז משתמשים בעצים שמתקלים מה יותר. והעצים האלה, הכילוי שלהם הוא לא כילוי גדול, וממילא זה משאיר הרבה שיריים, לכן לא השתמשו בהם. מאידך, רבך אבא יעקב אמר, משום יישוב ארץ ישראל. אם אנחנו נשתמש בעצים של זית, אז לא יהיה לנו מחר שמן. נשתמש בגפן, מחר לא יהיה יין. אז לכן משום יישוב ארץ ישראל לא השתמשו בהם. מייתי וישואלת על זה הגמרא מברייתא. כתוב לנו בפסוק לגבי קורבן העולה, ונתנו אותו וניתח אותו לנתחה ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. מה זה על העצים אשר על העץ? עצים הניתוחים להיות אש. באיזה עצים משתמשים? עצים כאלה שהם ממערים את הבעירה שלהם, ממילא הם מתקלים באש. ומה הם יהיו? דוקרי שפוד דלא קטירי ואז לי ומקטר מתוכו, קנים חתוכים דקים, חתוכים יפה, שאין בזה קשרים, ממילא זה מגיע עד תוך העץ בלי קשרים. שואלת הברייתא, וכי כל העצים קשרים למערכה? והתשובה היא, הן, כל העצים קשרים, חוץ מזית וגפן. אבל באילו היו רגילים? במרביות של תאנה, זה בענפים של התאנה הצעירה, ששם אין קשרים, ממילא זה טוב מאוד לבערה. ושל אגוז ושל עץ שמן, זה שוב עצים שבוערים מאוד יפה, דולקים כמו נר, מאוד יפה, מאוד משובח, לכן בזה היו משתמשים. רבי אליעזר מוסיף, מה עוד לא היו משתמשים חוץ מהזית והגפן? אף של מייש ושל אלון ושל דקל ושל חרוב ושל שקמה. הוא מברר את הגמרא, בישלמה למאן דאמר משום דקטירי. מי שאומר שהטעם שלנו, מה שרב פאפה אמר, שהחשש זה הבעיה קטירי, והקה מפלגי, אני מבין את המחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר. קטירי זה קשרים, קשר בתוך העץ, שממילא זה לח וממילא זה מוציא. אז מר סבר רבי אליעזר, אף אגב דלא קטירי מגבוי, כיוון דקטירי מברוי, לא מייטינה. העצים האלה, אומר רבי אליעזר, נכון שאין להם בתוך העץ, בלב של העץ אין קשרים. אבל יש בחלק החיצון שלו, כן יש קשרים, אז אנחנו נמנעים מלהשתמש. ומר סבר תנא קמא, כיוון דלא קטירי מגבוי, אף אגב די מברוי, קטירי מייטינה. נכון, מכיוון שמבפנים זה נקי, אז אפילו שמבחוץ יש משהו קשרים, כן משתמשים בזה, שומע מחלוקת. אלא למען דאמר משום יישוב ארץ ישראל, דקל מילד במשום יישוב דארץ ישראל? אז למה אתה מדבר על למה תנא קמא חולק? וכי תנא קמא לא מסכים שבדקל שמוציא את התמרים, יש פה את הבעיה של יישוב ארץ ישראל? ובעצם, יכלנו לשאול את אותו דבר מהחרוב. רק מסביר פה כבר המפרש, שלגבי שבח ארץ ישראל, מה העצים שבהם נשתבחה ארץ ישראל, אז יש לנו את שבעת המינים, חוץ מעכשיו מהחלק של החיטה והשורה, אבל הגפן, התאנה, הרימון, הזית, הדקל, תמר, דבש, זה החלקים שעליהם אנחנו עומדים, שבח ארץ ישראל. לכן לא דיברנו על החרוב. אמר לך, ולטיימר חוזר ושאול אותו חברה, רבך אבר יעקב, תאנה לד בה משום יישוב דארץ ישראל. אז פה כבר מפרש מסביר שהמקשה היה סבור דאיקה הרבה תאנים דלא אבי דפיירה, כמו דרחבה, מיד נראה, אבל בדלקה, בדקל ליקה, ולכן הוא בא ושאל אותו דווקא מהדקל. ועל זה הוא עונה לו שגם דקל וגם טענה יש לנו בלא פירות, שמיד נסביר מה זה. אומר לו חברה רבי רב אחא בר יעקב, ולטיימך טענה לדבר מישהו משובי עד ארץ ישראל, אלא מה יתלך למימר? בטענה דלא אבי דיפיירי, דקל נמי בדלא אבי דיפיירי. מאיזה תקלים השתמשו? דקל שלא נותן פירות. אומרת הגמרא, ומיקה טענה דלא אבי דיפיירי? יש כזה דבר טענה שלא מוציאה פירות? והתשובה של הגמרא, אם כן, כדרחבה. דאמר רחבה, רחבה הסביר, אדם שרוצה לבנות בית ורוצה להשתמש בקורות בריאים שיחזיקו לו ימים רבים, מה הוא יעשה? מייטי טענה חבירתה, לוקחים טענים לבנות, טענים לבנות זה טענים גרועות שהפרי שלהם לא ראוי לאכילה, ואז ושייפלו בחבלה דצבתא, משייפים את העץ בחלק של הדקל, בסיבים של הדקל, וכשאתה משייף את החלק מבחוץ עד שהקליפה יורדת מהעץ, כתוצאה מהשיוף הזה שמחלים לו את הקליפה, דסריך עלי בזרה, החלק הלב של העץ, שזה בעצם נותן את כוח החיות של הפרי, ברגע שאתה משייף את הקליפה מבחוץ, אתה ממית לו את הלב הפנימי שלו. זאת אומרת שבעצם הרי מה לוקח את הכוח של העץ? זה הפירות. ברגע שאני ממית את כוח הפרי, עץ שלא מוציא פירות הוא כבר עץ הרבה יותר חזק. אחרי זה, וקברי היכא דמסי קיים הסרטון, שותלים את זה במקום שיש כמו אי, דהיינו במקום שיש ריבוי של מים כדי שזה לא ימות, וממילא קורה עבדה, פרה לא עבדה, ואז זה גדל, מכיוון שהרקת לו את הלב, אין לו כוח להוציא עכשיו פירות, אבל הוא מוציא קורות בריאים חזקים, ומזה היו משתמשים בכאלה עצים למערכה. וזה מה שרחב אמר, תלת בירכם מניו, זה קורות כל כך כבדים וחזקים, ששלושה מהם לא מחזיקו גמלה. הגשר כבר לא יכול להחזיק שלושה מהם, כי הם כל כך כבדים וחזקים, והם הקורות הבריאים לבניין, וכאלה עצים יצרנו, שמהם היו מביאים את אותם עצים למערכה, מהתאנים, והם הנקיים והבריאים והטובים למערכה. למדנו עוד במשנה סידרת המערכה הגדולה, ואמרנו שבעצם הסידור נעשה מן המזרח למערב. למה מן המזרח למערב? מה הייתה המערבונה ורב חיסדא? אחד אמר כדי שתהיה הרוח מנשבת בה. הסיבה למה המזרח למערב? שהרוח תנשב. ולמה הרוח מהמזרח למערב מנשבת יותר טוב מאשר מן הצפון לדרום? אז פשטות הביור, כמו השן זה לזה, אנחנו יודעים הרי שכל השערים שבעזרה היו מכוונים זה כנגד זה. זאת אומרת שמי הצד המזרחי הכל היה פרוץ, כל השערים, איך המבנה ששם זה זה, כל השערים זה אחד כנגד השני, ודאי. ולמה זה? כי זה היה הכל, זה חיקוי של מה שהיה אצלנו במקדש. אז כל השערים, כולל השער החדש, תראה, זה הכל אחד כנגד השני. וגם פה אותו דבר, הכל היה שער כנגד שער, כל הצד המזרחי פרוץ. אומנם זה במעלה, אז, אבל כל הרוח נוסעת בדרך המזרח, פורצת מהמזרח, ממילא זה מלבה את האש, ואז המערכה מתלבה יפה. וחד אמר, כדי שיהיו מציטים את האליטה משם, צריך מקום להדליק את הזרדים, אז עשו חלון במזרח, שמשם מדליקים את האש. שואלת הגמרא, מייטי ורווח היה ביניהם בין הגזרים שהיו מציטים את האליטה, היינו במשנה ובברייתא, שהיה רווח בין הגזרים, שמשם היו מדליקים את אותם זרדים של העץ. אומרת הגמרא, אמר לך, מקומות, מקומות אבידי. ברור, אני לא יכול להדליק במקום אחד, אני צריך שכל המערכה תבער. אז היה לנו כמה מקומות להדליק את האש, אבל מצידו המזרחי, שם היו מכניסים ומתחילים את הבערה, וממקדים את זה גם בשאר המקומות. הדרן על אחרו אחד, ובעזרת השם מחר, פרק שלישי, זה משנה שהמשנה מדברת על אמר להם הממונה בואו ואפיסו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעשות, אחרי שגמרנו ברוך השם לסדר את המערכות, הבערנו את האש, ירדנו מהמזבח, עכשיו צריך להתחיל להתעסק עם קורבן התמיד, צריך לעשות גורל. צריך לעשות גורל שמחלק את כל העבודות של הבוקר. זה מה שעכשיו הולכים לכיוון לשכת הגזית ועושים פייס מי יזכה בעבודות האלה של הבוקר.